כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, עשרות מפרים את צו הבידוד ומסתכנים בשבע שנות מאסר, וזאת במסגרת המלחמה של המדינה ומשרד הבריאות בניסיון למנוע את הפצת נגיף הקורונה בישראל. נדבר על זה עוד מעט, אבל גם על הדוח שמתפרסם היום, דוח גיוס החרדים לצה"ל. על פי מסקנות הדוח הזה, כשלים חמורים ונזיפה חריגה לאלוף מכהן בגלל דיווחים לא נכונים באשר למספר המתגייסים שמוגדרים בצה"ל כחרדים. המספרים שצה"ל העביר לכל הגורמים הרלוונטיים בכנסת ובממשלה, מדובר במספרים לא נכונים. מי שהיה אז בראש אכ"א, האלוף מוטי אלמוז, נקט צעדים משמעותיים נוספים נגד קצינים בכירים. אין כוונת זדון, אומרים הגורמים בצה"ל, עוד מעט נדבר על זה. והמערכת הפוליטית לקראת הישורת האחרונה של הבחירות, נתניהו מול גנץ. נתניהו מזמין את גנץ לאימות, האחרון מסרב להשתתף בעניין הזה. בתוך כך ראש הממשלה מצהיר על בניית אלפי יחידות דיור במסגרת הקדנציה הבאה, כך הוא אומר. נתניהו אומר כי מדובר בשכונה שהוקפאה כשהוא מתכוון להר חומה בירושלים. מהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם פרשננו לעניין צבא וביטחון קובי פינקלר. ערב טוב קובי.
ערב טוב אבי.
ועדת נומה, מסקנות ועדת הבדיקה על גיוס חרדים לצה"ל, שמעלה תהיות רבות מי כתב את הנתונים, ואם הייתה כוונת מכוון להטעות את כל הגורמים באשר למספרים של החרדים שהתגייסו לצה"ל, מה הפרטים?
נכון, רק תיקון אחד לדבריך קודם, לא מי שהיה ראש אכ"א, גם היום הוא ראש אכ"א, אלוף מוטי אלמוז. כן, תשמע, מדובר, אני אגיד לך, שלושה ארבעה משפטים מאוד חמורים. כאשר האלוף רוני נומה עומד היום מולי ואומר לי את המילים הבאות, תרבות השקר חלחלה לחדר, היא הייתה בקרב כל הנוכחים בחדר, בחדרים, כולם ידעו על השקר הזה, ומדובר בכשל ערכי, מבצעי ופיקודי. כך המילים הנועד נוקבות של האלוף רוני נומה, כשמצטרפים עליו גם שני חברי צוות נוספים. כפי שאמרת, לא מדובר בכוונת זדון. כלומר, לאף אחד לא היה בו באמת לא אינטרס כלכלי, לא פוליטי ולא כוונה לשקר מלכתחילה. אבל ברגע שהחוק קבע את השנתיים הללו של בחור שלמד בישיבה, ולאחר מכן בא ללשכת הגיוס, אז פעמים שהוא אומר להם, אני בכלל לא חרדי עכשיו, אני בכלל לא רוצה להתגייס, אמרו לו, כן, אבל אתה רשום כחרדי. רשמו אותו כחרדי כי אמרו להם כי צריך מכסת חיילים כזאת.
כן, אבל נזכור שבנתונים האלה יש גם הרבה אנשים שלא היו יום אחד חרדים, והם הוגדרו כחרדים, הכל במטרה להציג מצב שצהל עומד ביעדים שהמדינה הכניסה אותו לנתון,
ואני אתן לך מספר מדהים של היום. היום בצהל יש 2,000, מי שמוגדר כחרדים לפי החוק, שוב, הצבא לא יכול לשנות את החוק, החוקים נקפאים על ידי הכנסת. אומר לי היום האלוף רוני נומה בוועדה, שרק מתוך ה-2,000 הללו, 50% הם יודעים שהם בכלל לא חרדים, שהם בכלל לא עונים למסגרות הללו.
קובי פינקלר, אלו הנתונים, כשל חמור, תודה רבה לך.
תודה.
איתנו שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
בדרך כלל באימותים עם יאיר לפיד, תמיד אומרים לו, תשמע, חוק הגיוס שאתה הבאת עם הכפייה וכל שורת הסנקציות הכלכליות, גרמו לכאלה שהיו פעם חרדים וכן רוצים להתגייס, גם להם הם גרמו לא להתגייס. אבל הוא אמר, מה פתאום, בגללי עלו היעדים, עלו המספרים, תראו כמה התגייסו בזכות החוק שלי. היום הכל מתפרק. מה אתה אומר?
אני אומר, זה כמו לפיד, הכל מתפרק.
אבל בצהל מזייפים מספרים בסוף. זה לא משהו שקצת מדהיג?
לא צריך להיכנס לכל המספרים וכל הסוגים של הגיוס. אמרנו, ואנחנו אומרים כל הזמן, אף אחד מבחינתנו לא יתגייס. מי שירצה ללמוד, הוא יוכל ללמוד, הוא צריך ללמוד. מי שלא רוצה ללמוד, שיעשה מה שהוא רוצה. ולכן אנחנו אומרים את זה גם היום וגם כל הזמן.
כן, כי מסתבר שאנחנו כבר כמה שנים בטוחים שיש הידרדרות לצערנו, יש
לא,
גייסים.
לא, לא ראינו.
מסתבר פחות. שעולם הישיבות הרבה יותר גדול, ומספר המתגייסים הרבה פחות.
אני מניח שעכשיו אנשים יעשו חשבון, אולי בכלל אפשר לבטל את כל הנושא של גיוס מהישיבה.
בוא נדבר רגע על הקורונה. אתה כשר בריאות מתעסק בנושא הזה בחודש האחרון, מבוקר ועד לילה כמעט. מאמץ אדיר שהנגיף הזה לא הגיע לארץ, הרבה מאוד סנקציות, כללים, הגדרות. קצת תשתף אותנו במה שקורה אצלך במשרד.
אנחנו עושים כל יום, לפעמים פעמיים ביום, ישיבות, ובודקים את עצמנו מה צריך לעשות, ומי יכול לבוא לארץ, מי לא יכול לבוא. וזה בדיוק מה שעשינו כל הזמן. אני הראשון שהחברתי שאי אפשר להגיע טיסות מסין לכאן, טיסות ישירות. היה ביקורת עליי, היה צעקות עליי, מכל מיני גורמים, גם מבית, גם מבחוץ. אבל לא, לא, לא ויתרתי, התעקשתי. למה? כי שם, איפה שזה מגיע לבריאות הציבור ושמירה לבריאותו, אנחנו לא נוותר, אסור לוותר. אני שמח שלמחרת שעשיתי את זה, שהתעקשתי, זה היה חמישי בערב שאני התעקשתי, בשישי בעצמי הצהריים, כמה וכמה מדינות כבר הגיעו לאותו מסקנה. אנחנו החמרנו גם עכשיו עם כל כמה מדינות, הונג קונג, תאילנד ועוד, יש כמה מדינות שהחמרנו שמי שבא משם, נצטרך בידוד כאן.
מה אתה אומר אבל על כל השמועות? יש כל הזמן שמועות שהנגיף נמצא פה, שם, בעזה, ביהודה ושומרון, בכל מיני מקומות, אנשים שנמצאים בבידוד ויוצאים החוצה, ויש אנשים שנכנסים קצת לבהלה. איפה אתם במשרד הבריאות בנושא הזה של השמועות? מכחישים כל הזמן או לא מתייחסים?
כמה שאני יכול להכחיש. דבר אחד ברור, עד הרגע זה לא הגיע לארץ, בעזרת השם, גם הלאה. אין מקרה אחד שכאן בדקנו, ואני יכול להגיד שאנחנו בודקים מהר. יש לנו בתל אביב, בתל השומר, מעבדה שמה, בהתחלה זה לקח 8 שעות, היום זה 4 שעות, בתוך 4 שעות אנחנו יודעים כל מקרה, כל בדיקה. אנחנו יכולים לבדוק 60 בדיקות בבת אחת, בו זמנית.
כן, אני מנסה אבל להבין, יאיר לפיד עושה הפגנה, ואומר, הוא בא ליד המרכז בראשון לציון, שאם חלילה הנגיף יגיע, אז כבר הוא הוכשר לעניין הזה, ועושה איזושהי הפגנה. אני שואל באמת, הרב ליצמן, יש מישהו או משהו במשרד הבריאות שהיה צריך לעשות אחרת שלא נעשה? כאילו, בוא נהיה עניינים. מה? מה קורה כאן?
הוא פשוט לא מפרגן שאני מצליח בנושא הזה, ושאנחנו מנענו עד הרגע זה, שהנגיף הזה יגיע לארץ, שהשם יזור, שגם הלאה יהיה ככה. אז הוא פשוט ירד מדעתו, תסלחו לי על הביטוי, והוא לא פחות ולא יותר אומר שיש לו ביקורת שהבאתי את זה למרג ראשון בראשון לציון. עם כל הכבוד שהוא פשוט מבחינתו, הוא איש הפקר. ולא אכפת לו, הוא מנצל כל דבר לפוליטיקה.
טוב, בוא נדבר רגע על הבחירות. עוד לפני שמצביעי יהדות התורה יצאו להצביע בהוראת רבותיהם, מגדול ועד קטן, בכל הארץ, ויביאו גם בעזרת השם לתוצאה טובה, וכולם עושים הכל בשביל זה, יצטרכו עדיין ממשלה, ואחרי שתי מערכות הקודמות, קשה להאמין שתקום כזו. אתה מאמין שיהיה 61 לגוש הימין?
אני מאמין שאנחנו יכולים להגיע לזה. אני מאמין, גם האחרים, ראשי מפלגות בגוש הימין, מהבלוק הזה, מאמינים. אנחנו עובדים קשה. הציבור מבין שנקל נפשו מכל השקרים שלפיד וגם ליברמן מוצאים עלינו. כל היום הוא מקריא, אין לו כבר מה להגיד, אז מה הוא אומר? הוא מתחיל למשקרים, הוא אומר שגמרנו הסכם עם, עם גנץ, לא גמרנו, לא התחלנו, לא ישבנו אותו, עם כל הכבוד. ובגלל זה עשינו את המצחת, את המכתב שרתמנו לפי ההצעה של השר דרי, שפנה
עליי. מתחייבים ללכת עם נתניהו, כן.
שאנחנו הולכים ללכת, למה, למה עשינו את זה? זה לא בא מהליכוד, זה לא בא מביבי, זה בא מאריה דרי. למה? כי פעם אחת צריך להפסיק את כל השמועות, כל הדברים האלו, שאנחנו מנהלים מסע ומתן עם גנץ או אחרים. לא מנהלים שום מסע ומתן. אנחנו...
ואם לא יהיה 61 לגוש הימין, אז יהיה בחירות פעם רביעית.
אנחנו, כן, אני לא, לא רואה מצב, אנחנו לא יכולים, מה, אני אסכים לנישואים אזרחיים, אני אסכים לגיוס, אני אסכים לחילול שבת, לתחבורה בשבת, בכל הדברים.
אני רוצה לשאול אותך, מועצת גדולי התורה, שלי, גם רנן ורבנן, כל האדמו"רים, גם של אגודת ישראל וגם של דגל התורה, והם בדרך כלל קובעים בסוף, אם מקימים ממשלה, מצטרפים, קווי היסוד, כן, לא נכנסים עכשיו לרזולוציה של הסכם קואליציוני, אבל קווי היסוד של ממשלה, זה, זה גדולי ישראל, בגלל זה אנשים מצביעים בבחירות. ואני שואל, האם העובדה שעכשיו פעם ראשונה נתניהו עם כתבי אישום, לא ליד, לא לפני, לא חקירות, אלא כבר בתוך בית משפט, זה משהו שבכלל נכנס לשיקול, לשיח ההשקפתי האידיאולוגי, של גדולי ישראל, כשמורים לכם הנציגים, לחתום על מסמך כזה ללכת עם נתניהו.
אנחנו שומרי חוק. החוק אומר שראש הממשלה יכול לכהן כראש הממשלה גם אם יש לו כתב אישום. צריך להיות פסק דין החלטי על שיריד אותו בראש הממשלה. לכן אין שום בעיה שראש הממשלה ינהל את המדינה, בו זמנית אם הוא רוצה.
כן. הרב ליצמן, אתה בימים אלה עובר ככה ימים לא פשוטים. לא רק לנהל מערכת בחירות, לא רק הקורונה ומשרד הבריאות עם כל כך הרבה דברים, גם כל מיני התקפות בתקשורת מכל מיני גורמים, וכל פעם מתפרסמת עוד פרשייה ועוד אותו עוד חקירה, ועזרת להו ולא עזרת להו. איך אתה מתמודד עם זה?
אני יודע דבר אחד, שלחו אותנו לכנסת בעזרת השם שאנחנו צריכים לעשות היסוד, צריך להיות לשמור על הגחלת, לשמור על היהדות במדינה, לשמור על החוקים כמובן, ובעיקר לעזור לאנשים, לעזור לאנשים במצוקתם. זה תפקידי וזה לא מתנגש עם החוק. גם החוק מאפשר לי לעזור לכולם. ואני לא אסס לעשות שום דבר לעזור לשני. משרד הבריאות הוא משרד בקור, שקור נרחב, שאני יכול לעזור לאנשים. אני בוקר עד ערב, אני וצוות הסביבתי, עוזרים לאנשים שפונים אליי.
ואתה מרגיש שאתה משלם על זה מחיר אישי? בזה שאתה אחד מהשרים היחידים שיש לו פניות ציבור בצורה כל כך מאורגנת מסודרת, ועוזרים לכל בן אדם שצריך איזה אשפוז באיזה מקום, להקדים תור ב-MRI באיזה ניסיון, באיזה חור בארץ, אתה מנסה לעזור, והנה עכשיו אתה משלם על זה מחיר, שבעצם אתה היית אמור להיות כמו כל השרים, להתעסק בענייני המשרד ושלום?
כן, אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה מאחד הדברים המוזרים, ואני לא הולך להרחיב לך על כל הפרשיות, אבל דבר אחד אני כן. פעם ראשונה שנחקרתי היה שבועיים לפני הבחירות, פעם שנייה שמשטרה הציעה את המלצתה היה שבועיים לפני הבחירות השניות, ופעם שלישית היה בשבוע שבר, מתי שזה היה, שהציעו את זה כאילו הדלפה, שעוד פעם שמגישים כתב אישום, פרשיות לא משנה מה. אני רוצה להגיד דבר, אני נחקרתי במשטרה, עניתי על כל השאלות, לא ברחתי משום דבר, אני בקו מסוים, ואני רוצה להגיד יותר מזה, יש לי אמון בפרקליטות המדינה, ואני מקווה ובטוח בעזרת השם שהכל יבוא בשלום.
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, בהצלחה רבה ותודה רבה, וכמו שאמרת, בעזרת השם שהנגיף הזה לא יגיע לארצנו, בכלל, שלא יפגע בשום יהודי ברחבי העולם, ושתמגר המגפה הזו. תודה רבה.
תודה ויום טוב.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם הדוקטור יובל שטייניץ, שר האנרגיה, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
חבר הקבינט, וגם עוד מעט נדבר על הגז, וספר חדש מעניין שיוצא, ונעניין את המאזינים שבאמת רבים, לפחות המאזינים שלנו, מתעניינים בחומרים מהסוג הזה, אבל לפני זה מילה אחת באמת על הסיפור של המימד החמישי. דיברו על זה כל כך הרבה חודשים, על המעורבות של בני גנץ, החברה כושלת, וכמה הוא היה מעורב או לא, ובסוף הוא בכלל לא בחקירה.
טוב, קודם כל אני מאחל לו שבאמת לא, לא, לא יהיה כלום. אבל החקירה עוד לא התחילה. ולכן ממילא אין חשודים ואין מחקרים בעזרה. בסך הכל מדובר בסיפור לא פשוט. מדינה אפילו קשה.
רגע, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אדוני השר שטייניץ. אין כל כך קליטה, בוא ננסה שוב. טוב, נחזור אליו עוד מעט, או ננסה לשפר את איכות הקו של השר יובל שטייניץ, מיד יהיה איתנו שוב, ונחדש איתו את הקשר. אנחנו בין היתר רוצים לדבר גם על מתווה הגז שממש הגיע לסיומו בחודשים האחרונים, אבל לא רק על זה, הרבה מאוד על מערכת הבחירות וכל מה שקורה גם בתוך הליכוד וגם מחוץ לליכוד לקראת הבחירות הללו. עוד מעט נחזור לוועדת נעומה עם כל המסקנות של הוועדה הזו. הקביעה העיקרית שבשנים 2014 עד 2018 צהל לא עמד בידי הגיוס של הציבור החרדי מדי שנה, ובהם, וכדי כן לעמוד ביעדים, נספרו מאות חיילים, גם נשים וגם מוסלמים, נרשמו כחרדים. וראש אק"א לקח אחריות על האירוע ויקבל נזיפה בעניין הזה, למרות שכולם אומרים שלא הייתה כוונת מכוון. מעניין שהדבר הזה קרה במקרה בלי שאף אחד כיוון שהוא יקרה. אנחנו נביא עוד נתונים על מה שקרה שם בוועדה הזו. אבל המשמעות העיקרית של המסקנות הללו שהיא מנפצת כל כך הרבה דברים שהורגלנו לחשוב עליהם בשנים הללו, בעצם בדיוק מאז שנות 2014-2015, על השמועות שמספר המתגייסים גדל, שהרבה מאוד בחורים הולכים לצבא, עוזבים את הישיבות, מערכת שלמה של גייסים שמוציאים בחורים, והנה המספר רק עולה. כותרות של לפיד אומר כל הזמן, תראו, החוק שלי הוביל לשחרור החסם, זה המשפט. והמוני חרדים, תראו את היעדים, תראו את המספרים, אמרו לנו כל השרים. פתאום התגלה שהמספרים הללו מורכבים ממוסלמים, מחילונים, מחיילים שמעולם לא היו מסורתיים, שלא קשורים להגדרה החרדי, ועוד מעט נדבר על זה. אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד לשיחה עם השר יובל שטייניץ.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ביום שלישי הקרוב המרוץ ממשיך. איתי גדסי וישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. המרוץ לבחירות, כל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי. לידר פותחת את העונה בריצה. קונים נעלי ספורט ב-39 שקלים ומקבלים את הזוג השני בשקל אחד בלבד. שמעתם נכון, זוג שני בשקל אחד בלבד, כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי. בנעלי גלית יש עכשיו מבצע שחבל לפספס. עד ראש חודש אדר בכל מחלקות העודפים. לא כולל נעלי בית, מתנה 1+1. במחלקות הרגילות זוג שני בחצי המחיר, הזוג השלישי חינם. לא כולל סחורה חדשה. בסניפים שמגר 21 ירושלים, יחזקאל 11 ויחזקאל 13 ירושלים, ויהודה הנשיא 13 בית שמש. המבצע כולל מחלקת גברים. נעלי גלית.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת?
מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
עונג שבת בציפורי קלאס. בואו ליהנות מסוף שבוע מרתק ומפנק, עם מגוון של עולמות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. עולם של אהבה עם הרב אבנר קבס, עולם של חינוך עם הרב יוסלה אייזנבך, ועולם של טעמים מיום חמישי ועד מוצאי שבת בשפע של טעמים במתכונת הכל כלול. הזמינו עכשיו ותהנו כבר בשבת הקרובה. פרשת משפטים, מסוף שבוע מדהים בחדרים מפוארים עם תפריט עשיר ומגוון אטרקציות ופינוקים מעין עולם הבא. חייגו עכשיו, כוכבית 30-40 44, כוכבית 30-44.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו חוזרים אל שר התשתיות והאנרגיה, שר יובל שטייניץ. שלום וערב טוב לך שוב.
ערב טוב מבאר שבע, אני מקווה שכעת שומעים אותי טוב יותר.
כן, שומעים טוב. אתה במסגרת המסע של שרי הליכוד, צמרת הליכוד, יחד עם ראש הממשלה בכל רחבי הארץ בימים הללו, עד הפריפריה והיישובים הכי רחוקים, כולל דימונה ומקומות נוספים ואקו שבצפון. דיברנו על הממד החמישי ואמרת את מה שאמרת, אבל אני מכאן רוצה להתקדם לענייני גנץ בפן הפוליטי, כי המסר שלכם זה שגנץ לא יוכל להרכיב ממשלה בלי הערבים. האם אתה, שר שטייניץ, מאמין שמי שהיה רמטכלים בכירים, רמטכלים בצהל ובכירים בחברה הישראלית ואנשים שנמצאים היום בכחול לבן, שיש ביניהם מרחק שמיים וארץ עם האידיאולוגיה של הרשימה המשותפת, הם באמת ירכיבו איתם יום אחד ממשלה, יישענו על תמיכה שלהם מבחוץ? זה נראה אמירה לצורך בחירות.
לא, לא, זה 100%, כי זו המתמטיקה. קודם כל אני מאמין לחוקי המתמטיקה. גם אם גוש השמאל יקבל 61 מנדטים, 61 פחות 14 או 13, זה 58, זה 48 או 47. זאת אומרת, בלי ה-13 או ה-14 של הרשימה הערבית, אין לגנץ ממשלה. לכן אנחנו שומעים את גנץ ואת יאיר לפיד, מנסים כל הזמן למרוח אותנו. מה הם אומרים? הם לא ישבו בממשלה. נכון, הם יתמכו בממשלה, הם יהיו חלק מהקואליציה. הם לא ישבו בממשלה, אבל אחמד טיבי יהיה ראש ועדת כספים, ואיימן עודה ראש ועדת חוץ וביטחון, או ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, והממשלה, שהיא תרצה לספח את בקעת הירדן ומעלה אדומים, הם יאיימו להירדן.
ועל זה אני שואל שוב, האם אדם כמו בוגי ילון, אדם כמו בני גנץ, ילך למהלך שאחמד טיבי יהיה בראשות ועדת הכספים, כדי שהוא יתחזק מבחוץ את הממשלה? הזה לא נתפס.
שלא יהיה לך ספק, היו גם מקרים כאלה בעבר, הם גם לא באמת מכחישים את זה, הם לא מכחישים את זה, הם אומרים, הוא לא יושב בתוך הממשלה, הוא לא יהיה חלק של הממשלה, אבל הם לא אומרים, לא נסתמך על ההצבעה שלהם. איך גנץ אמר, כל אחד יצביע מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם הם יצביעו בעדי, בסדר. ותגיד לי, פעם שעברה הם לא הסתמכו על רשימת ה... על התמיכה של הרשימה הערבית המשותפת בהמלצות אצל הנשיא? ואני זוכר שאחמד טיבי ואיימן עודה וחבריהם המליצו על גנץ אצל הנשיא. אז שמעת שגנץ אומר לנשיא, אני מבקש לא לספור את ההמלצה שלהם, אל תטיל עליי להרכיב ממשלה בגלל שזה המלצות של אחמד טיבי ואיימן עודה? הוא לא אמר את זה.
אני רוצה לדבר איתך על סוגיית האימות, הרי ראש הממשלה קורא לגנץ, מזמן אותו לאימות וגנץ מסרב. זה לא הגיוני? מה גנץ היה אמור לבוא, להתעמת עם נתניהו?
קודם כל, זה באמת, אני מסכים עם גנץ, שהוא בצדק חושש מהאימות הזה. כי נתניהו הנועם, מהנועמים הכי טובים, לא רק בארץ, אלא בעולם כולו. וגנץ, איך אני אגיד בעדינות, בלי לפגוע בו. הוא לא מתגלה כאורטור גדול, כנועם גדול.
אבל השר שטייניץ, זה לא בגלל שלגנץ אין אידיאולוגיה או אין לו מה לומר, זה בגלל שגם אם באימות מול נתניהו היה יצחק שמיר, או אנשים הכי מזוהים עם אותה אידיאולוגיה של בחירי הליכוד, התקשו להתעמת עם נתניהו, מה לעשות?
קודם כל נתניהו באמת נועם מצוין, וזה אחד הנכסים, יכול להיות הנאום של נתניהו גם בשפה האנגלית, בארצות הברית, בקונגרס האמריקאי. באמצעי התקשורת בארצות הברית ובעולם כולו, זה נכס אסטרטגי למדינת ישראל. גנץ בקושי מסוגל לנאום בעברית, שלא לדבר על באנגלית. אבל באמת, גם אין לו תשובות לשום דבר. הרי הדגל היחידי שגנץ מרים, שכחול לבן מרימה, זה רק לא ביבי. אין להם ניסיון, אין להם יכולת, אין להם אידיאולוגיה. למשל, הם בעד סיפוח הביקה או נגד. איך גנץ אמר, שאחרי תוכנית המאה, אני בעד תוכנית המאה כמו נתניהו, אני אספח. אבל אז הוא אמר, בהסכמת השותפים, זאת אומרת, רק אם אבו מאזן ומדינות ערב יסכימו, זאת אומרת, אני לא אספח. קיצור, זו מפלגה מבולבלת לחלוטין, שהדגל היחידי שלה זה רק לא ביבי, רק לא המחנה הלאומי דתי.
טוב. שאנחנו שומעים על מה שקורה בתוך הליכוד, אנחנו שומעים את ראש הממשלה אומר אתמול, קורא בשמו של ניר ברקת, שר האוצר הבא של מדינת ישראל, ואני שואל את עצמי, רגע, היה פה פעם שר אוצר, לא רע בכלל, שקראו לו השר יובל שטייניץ?
קודם כל, אני נוטה להסכים עם הערכה שלך, אני לא אחלוק עליך בעניין הזה. באמת, אני קיבלתי ביחד עם נתניהו את מדינת ישראל ב-2009,
בשיא המשבר העולמי, צריך לזכור.
עם צמיחה כלכלית שלילית, עם אבטלה שאמרו שהיא תגיע ל-10% ו-15%, היא כבר הייתה ב-8% משהו. ותוך כמה חודשים עשיתי תקציב שנתי, תוכנית כלכלית, האבטלה ירדה, הצמיחה עלתה, היינו ראשונים בעולם המערבי בצמיחה כלכלית, וההישגים היו עד כדי כך בולטים שגם קיבלו אותנו ל-OECD. העשור האחרון היה העשור הכי טוב אי פעם במדינת ישראל, גם כלכלית וגם ביטחונית ומדינית, ואני בטוח שהליכוד בהנהגת
נתניהו... לא, אז אני חדד את השאלה, מילא כדי לתחזק קואליציה ולהביא בזמנו את השר כחלון, כדי שיהיה חלק מהקואליציה, והוא בתמורה קיבל את תיק האוצר, עוד בסדר, הגיוני, אבל אם התיק נשאר בליכוד, אז מה קרה כאן? אתה יכול להסביר מה המניעים, מה...
לא, לא שוחחתי עם נתניהו בעניין, גם לא ביקשתי לחזור להיות שר אוצר, כי גם בתפקיד הנוכחי שלי כשר אנרגיה, אני מבין שתכף נדבר על זה.
עכשיו נדבר על זה.
אבל אנחנו עושים את המהפכות הכי חשובות בתולדות ישראל בתחום האנרגיה, שמשפיעות גם השפעה אדירה על הכלכלה, על האיכות החיים, על בריאות הציבור. אתה שומע אפילו את גנץ אומר, בזכות המיליארדים שיגיעו מהגז, כי היום מגיעים מיליארדים, ותוך 3 שנים...
כן, סליחה שאני מדי מפרגן פה הערב, אני ככה מוצא את עצמי מחמיא יותר מדי, אבל אמת זאת אמת, בוא, עם כל הכבוד שאני צריך לחפש את השאלות הקשות או לחפש את השלילי שבכל דבר כדי לאמת אותך עם הנתונים, נושא הגז היה בניגוד להרבה מאוד דעות שנשמעו בכלי התקשורת, אנשים שטילו ספק בזה, מה לא נאמר על הדבר הזה שזה חלום בלהות, חלום הזו, ישראל מוכרת את צורות הטבע שלה לערבים, אתה זוכר יותר טוב ממני את מה שנאמר על העניין הזה, זה הגיע עד בגץ, זה הביא את ראש הממשלה לעמוד בפני שופטים, ובסוף היום יש גז זורם מהים לשטחה של מדינת ישראל. ואתה עושה מהדבר הזה ספר.
אכן, הקרב על הגז, זה ספר שכתבתי בסערת רגשות, בדם ליבי, אחרי 10 שנים, גם כשר אוצר, שהקמתי את ועדת שישינסקי, ודאגתי לכך שרוב הרווחים מהגז יגיעו לאזרחי ישראל, גם כשר אנרגיה, שאז הייתי צריך להילחם על מתווה הגז, כדי להוציא את הגז מהים, משום מה זכיתי להתקפות, להשמצות, להתערבות של בית משפט עליון, להתנגדות בתקשורת עם שקרים ודיסאינפורמציות, להתנגדות גם בשמאל ולפעמים גם בימין, לאנשים שאמרו זה לא יקרה לעולם, הגז יישאר בים, אנחנו נמשיך למות מהרעל של גז, מהזיהום שמייתרים הפחם בתחנות הכוח שלנו. והנה הוכחנו. אחרי 10 שנים, הגז יוצא מהים, זיהום האוויר בירידה, אנחנו מחליפים את הפחם בתחנות כוח באשקלון וחדרה בגז טבעי ומפסיקים את הזיהום. אנחנו מרוויחים כבר השנה מיליארדים, ותוך 3-4 שנים זה יגיע לעשרות מיליארדים לשנה, לטובת בריאות, חינוך, רווחה. אפילו גנץ אומר, אני אבנה בתי חולים חדשים בכסף מהגז. אז למה התנגדת שאני נלחמתי?
אבל השר שטייניץ...
נתניהו להוציא את הגז מהים?
כן, לא כל שר שבאמת מנהל אירוע כזה, בסדר גודל כזה, שלוקח כל כך הרבה שנים, ובסוף מגיע לאיזושהי הצלחה, מוצא את עצמו יושב ומעלה את הדברים על הכתב ומוציא ספר. אני למד מזה שעברת כל כך הרבה תחנות אישיות בדרך בנושא הזה, שאמרת אני חייב להוציא את זה החוצה.
נכון, הרגשתי באמת צורך נפשי להוציא את זה החוצה, כי זאת הייתה אחת הדרמות הכי גדולות בתולדות ישראל, ואני רוצה להגיד לך, זה הגיע עד כדי כך שקראו לי לשיחת הזרה בבית הלבן בשלב מסוים, כדי ללחוץ עליי לבטל את התוכניות שלי, את בעיקר את התוכניות להגדלת המיסים, כדי שאזרחי ישראל ירוויחו, יקבלו את רוב ההכנסות מהגז. ואני חושב שזה סיפור מדהים של ניצחון גדול שלי ושל אלה שהלכו איתי, של רוח האדם, של האמת, של הצדק, מול פופוליסטים מימין ושמאל, מול תקשורת עוינת ומגמתית שמטעה את הציבור, מול לחצים של הטייקונים הכי גדולים במשק, מול לחצים מארצות הברית ומחוץ לארץ, ובאמת בעזרת השם עמדנו בסיפור הזה בהצלחה, היה קשה, אני מתאר גם שאמרו לי שזה, שהולכים לחסל אותי, פוליטית, כן, ציבורית, כן. בשלב מסוים, והציעו לי לרדת מהעץ, ובאמת הבאנו ברכה לעם ישראל, רק בסוף, בסוף, אני גם מראה את הצעדים ההומוריסטיים, היו גם מצבים, היו מצבים קשים, מפחידים, אבל במהלך 10 שנים האלה היו גם מצבים מלאי הומור, טוב, שממש מזכירים
את הספר...
המערכונים של קישון.
כן, זה הספר הקרב על הגז, למי שמעוניין ככה להיכנס לעניין, נכון שלא קראת לספר כי גז חיש ונעופה, אבל גם הקרב על הגז זה בסדר.
אתה יודע איך הספר מסתיים, מה המילים האחרונות בספר?
נו, כי גז חיש ונעופה.
לא, שייקספיר אמר, סוף טוב הכל טוב. אחרי כל הדרמה וכל המאבק, אני מסיים את הספר במילים, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לנו גז טבעי מהים.
וואו, טוב, אז זה רק ככה, מבחינתנו, איך נאמר, משפט מלא התרגשות, ויש בו מאחוריו גם אמונה יהודית, וגם תפיסה שהגז באמת הגיע מהבורא, מארץ זבת חלב ודבש, ככה הזכור של השם השם, כמו שאנחנו יודעים, צריך להיאמר קצת יותר בכבוד ולא בצורה כזו, אבל אני אומר את זה בגלל הרגישות של האוזניים של המאזינים שלנו בעיקר, השר שטייניץ, בכוונה הכי טובה.
אני באמת, אני חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל אוצר טבע ענק את הגז הטבעי, ובאמת היה אסור לדחות את המתנה שלו, ועשינו הכל כדי להוציא את הגז מהים. ולקיים את הברכה הזאת שהקדוש ברוך הוא ימציא לעם ישראל. הקרב על הגז
מדהים ומרגש, באמת אלו לא אוצרות הטבע, זה אוצרות הבריאה, בהחלט. השר יובל שטייניץ, שיהיה בהצלחה ותודה על השיחה כאן הערב.
תודה לכם,
ערב טוב. אנחנו עכשיו לענייני ועדת נומה. אז המספרים הבנו, כמו שכבר נאמר, אמרנו קודם, המספרים שונו, בצבא אומרים לא הייתה כוונת מכוון, אנחנו שואלים אז איך בדיוק שונו המספרים, מה הייתה המטרה, הפרשן שאולי עקב אחרי הסיפור הזה ולא חיכה לתוצאות של הוועדה הזו, אלא מכיר גם את מה שקרה לפני ולפנים, הוא יעקב ריבלין, שלום וערב טוב. ריבלין, יעקב, מיד יהיה איתנו, על הקו גם יהודה משי זהב, חבר הוועדה.
אני שומע אתכם.
או, הנה, אתה שומע אותנו, יהודה גם שומע? יהודה משי זהב איתנו?
כן, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. אז רגע, קודם כל, יעקב, כמה מילים שלך על הדוח הזה?
תראה, כולם מדברים על הנתונים, וכן רצו לזייף, לא רצו לזייף, נכונים, לא נכונים, אבל אף אחד לא שואל, מה היה בכלל האינטרס של הצבא לזייף את זה? הרי כולם אומרים, צריך לעמוד ביעדים, אבל לא הצבא צריך לעמוד ביעדים, החרדים צריכים לעמוד ביעדים, אחרת יגייסו אותם. אז מה היה יותר קל לצבא מאשר לבוא ולומר, אלו הנתונים האמיתיים, החרדים לא רוצים להתגייס ולגלגל את הכדור חזרה לכנסת ולממשלה שיצטרכו להתמודד מול הבג"ץ שדורש לגייס חרדים. המסקנה שלי מהשאלה הזאת, שזו התשובה האמיתית לדעתי, שיותר משהחרדים לא רוצים להתגייס, הצבא לא רוצה לגייס אותם. לכן היה לו את האינטרס לנפח מספרים ולהציג כביכול, הנה אתם רואים, עומדים בזה, הצבא רצה להרדים את הבעיה הזאת, הוא לא רצה
לגייס. ואם הנתונים האמיתיים היו גורמים פתאום למערכת הצבאית להיות חייבת לקלוט חרדים, אז הם שינו את הנתונים.
אבל אין. לא, אז לא צריך, הצבא לא חייב, הצבא לא יכול לגייס מי שלא רוצה. הוא צריך לבוא לכנסת לממשלה ולהגיד, החרדים לא רוצים להתגייס. עכשיו תחליטו אתם מה לעשות איתם. אבל הצבא לא אמר את זה, הוא ניפח נתונים כדי שיגידו, הנה, עומדים ביעדים והכל בסדר. זו נקודה חשובה אחת. נקודה שנייה, ובזאת אני אסיים, לפני שיהודה יגיד את דבריו. אנחנו כולנו שמענו בשנים האחרונות צעקות נוראות של אנשי הפלג, 3,000 מתגייסים חרדים כל שנה, 3 כיתותים חרדים, גזירת שמד, היום בנורא, ופתאום מתברר שחצי מהנתונים בכלל לא נכונים, והחצי השני זה כאלה שבכלל נספרים כחרדים, רק כי הם למדו שנתיים בישיבה קטנה, וחלקם נשרו, ואתה יודע, גם כשמעבדיקים בכל אלה, אז יוצא שהתברר שחרדים, אף אחד לא מגייס בני ישיבות, אז איפה גזירות השמד? אני באמת שומע שהם שותקים, ואני מניח שתוך שבועיים הם ימצאו גזירת שמד חדשה.
אוקיי, נשארנו עם הסימן שאלה הזה, יעקב ריבלין, תודה לך.
תודה לכם.
יהודה, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
אתה כחבר הוועדה, ובכל התהליך של העבודה שלכם, הייתם צריכים לבדוק באמת גם, קודם כל, מה האמת, וגם מי עשה ולמה עשה, ואז להגיע לאיזשהו מסקנות. ואני שואל, מה היה התהליך? כלומר, איך בודקים? איך אתה יודע אם פלוני אלמוני הוא כזה או אחר? איך עובד, איך מנהלים ועדה כזו?
קודם כל, זה התחיל, חייבים לציין, הביקורת בתוך הצבא מיוזמתו. ואחר כך היו את הכתבות, שכרמלה מנשה ואחרים, שראו כל מיני עדויות. עכשיו באמת הוועדה ישבה למדוכה, השקיעה באמת את מיטב מאמציה מעל חודשיים, לא היה, לא אבן שלא הפכנו אותו, ובעשרות עדויות של כל הגופים וכל הגורמים, עם כל כך הרבה שמועות, שישימו מפוליטיקאים ועד עמותות חרדיות, ועד 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 ועד. בסופו של דבר, באמת כמו שהוועדה פרסמה, היו פה, יש פה הטעיה, יש פה שקרים, אבל לא בזדון, ברשלנות. עכשיו, איך זה יכול להיות? כולם שואלים את השאלה, מה, או שיש שקר או שאין שקר. כי צריך להבין ממה זה מורכב. וזה באמת, באמת, הרי, אחר כך נגיד מה אני חושב, ניקח לדוגמה, מאיפה הנתונים באים? הרי זה מתחיל מכך שהצבא מעביר שנתון גיוס שבסביבות ה-30,000 איש, מעביר את זה למשרד החינוך. משרד החינוך צריך להחזיר לצבא מי היה רשום בישיבות לפי החוק בגילאים כאלה וכאלה. עכשיו, כל המסד הנתונים הוא... לא רוצה להגיד, אבל כמעט, הוא לא אמיתי, הוא לא אמיתי, הכל נסע ידני, והוא מעביר את זה לצבא, ואז הצבא לוקח את הנתונים שקיבל משרד החינוך, הוא צריך לעשות את הצבא, מה שנקרא, למוסדות שיש להם אישור של צו שר הביטחון. אז שר הביטחון מכריז על איזה ישיבות, מי שלא משמע, מוכר כחרדי, משנת 2014, לא התקינו את הרשימה, זאת אומרת שיכול להיות מציאות, שמי שלמד בישיבה שלא הוכרה לשר הביטחון, הוא לא נחשב כחרדי. אחר כך הכל נסע ידני, לא ממוחשב, ברור שחייבים לפעול טעויות. אחר כך יש את הדבר הגדול, שזה כבר באשמתם. הבג"ץ עצמו, הרי הבג"ץ, מה קבע לעצמו שהוא מגדיר מי חרדי, מי לא חרדי. זאת אומרת, כמו שנגיד שהכומר בא לגייר יהודים, או בא להחריט מי בחור ישבה, מי לא. מה בגץ אמר? מי שלמד שנתיים בישיבה, הוא חרדי. זאת אומרת, יש מציאות שיבוא בחור חרדי.
כלומר, זאת ההגדרה של המילה, זאת ההגדרה של המילה חרדי מבחינה חוקית, מאותו רגע.
בדיוק. זאת אומרת, גם אם לא היו מזייפים, והיו הולכים רק לפי מה שהבגץ קבע, היו פה הרבה מאוד עטיות, טעויות. כי לפי הבגץ, בחור חרדי שלא למד שנתיים בשבב, מתנהג כחרדי, הכל כחרדי, מתלבש כחרדי.
אבל יהודה, בוא תסביר לנו איך הסיפור האמיתי בורח כאן מהתמונה. כי הרי אם באמת מדובר בטעויות של ידני ותפסים ובגץ שבא ובלבל כאן את כל ההגדרות, לא היינו מגיעים לכאלה תוצאות. כי היינו מוצאים 10% של טעות, 20% של טעות, לא היינו מוצאים ערבים בתוך הרשימה, מוסלמים וכולי.
לא, אין ערבים מוסלמים, אבל כן יש כ-45 בנות, נשים, כל מיני שמות ולרי ורוסים שברור שהם לא בחורי ישיבה. עכשיו, אני אגיד לכם איפה זה בא. כי בסוף אפשר להגדיר את זה הגולם קם על יוצרו. כי תחת הלחץ, הכותרת הזאת של שוויון בנטל, יצרו פה מערבולת קלחת של כל המערכת, משפטנים, מוחידים, חברי כנסת, פוליטיקאים, תקשורת, עמותות אזרחיות, כולם בלחץ, וכולנו זוכרים את התקופות האלה, מוקם עליו וכמה התגייסו, וכל מי שהיה בקלחת הזאת, כל מי שהיה בקלחת חשב שהוא צריך להגדיל את המספרים, למרות שלא הצלחנו להגיע לאחד שיגיד שמישהו נתן להוראה לזייף או להעלות את המספרים. לא הצלחנו למצוא.
יהודה, אולי הגיע הזמן שאולי חלק מהמסקנות האלה היו צריכות להיות בקריאה לכנסת, לתקן פעם אחת תקנה או חוק של הגדרה מי הוא חרדי.
כי... לא, אבל אני הלכתי יותר רחוק, וזה מה שאמרתי גם לרמטכ"ל וגם לשר הביטחון וגם בוועדה. בסופו של דבר, יש פה משהו, אנחנו כבר 20 שנה, כל המערכת משחקת בנדמה לי. כל המערכת, כן? ומחליטים ההוא חרדי ומוסיפים טעו ומורדים טעו וצובים טעו. זאת אומרת, אבל בפועל, המערכת לא הצליחה לגייס, ואמרתי את זה במילים האלה של ישיבה, לא בחור ישיבה, והם לא מבינים את הניואנס, את ההבדל, כן? לא הצליחו לגייס ולו ישיבה בוחר אחד. זאת אומרת שיש פה כישלון טוטלי. אז הגיע הזמן, במקום לשחק במשחק, וזה כבר לא 400 תלמידי הישיבה של בן גוריון, יש פה עשרות אלפים שאי אפשר להגיע סתם, לא בסנקציות, לא בכוח, ולא בכל דרך אחרת. בואו נשים את הדברים על השולחן, נציף את הבבוע לפני העם, אי אפשר לגייס את הבחורי הישיבה. זהו, תרדו מזה, תורידו את גיל הפטור, לא להוריד, אפילו לבטל. והמזכ"ל אמר לי שהוא הולך לשים
לא, ושמעת מה יעקב ריבלין אמר קודם, זה גם הוכחה שהצבא באמת לא צריך את החרדים. לא שרק אי אפשר, גם לא צריך.
לא רק שלא צריך, עולה לו פי 3-4 חייל חרדי בשמה הוא צריך את זה. את הכסף הזה יכול להשקיע בחיילים במסלולים אחרים. הוא לא רוצה את זה, ובכלל, זה מה שגם שאלנו. הצבא צריך להתעסק בזה, זה תפקיד של משרד הביטחון.
אם הייתה הגדרה מי הוא חרדי, הרי יש הגדרה כזו רק לצורך גיוס, ואין הגדרה כזו לגבי שאר דברים, למשל זכאים לדיור וכל מיני דברים, אז כל פעם מוצאים כל מיני פתרונות ששני בני הזוג עובדים, ומי שיש לו תואר אקדמי, וככה מנפים חרדים מכל מיני דברים
במדינת ישראל. עוד, ומי
עושה
את זה, אנשים חילונים שאין להם שום מושג מה זה חרדי.
נכון, יהודה, בוא נודה לאמת, יש אנשים שחושבים שאתה לא חרדי, יש אנשים שיגידו שאני לא חרדי.
נכון.
אז בוא נעשה, זה הסיפור, פה מתחיל ונגמר המושג הזה, היום המילה חרדי, כל אדם שני מחליט שהוא חרדי.
נכון, מתפלא שלוש פעמים, מתלבש כזה. מה עוד? שרה מדויקת, מה זה חרדי?
כן.
כל דוגמה, הרי יש מוסדות שההנהלה היא חרדית, אבל הבחורים שם לא התנהגו, לא חרדים, וסבו אותם כחרדים, כל מיני טעויות כאלה. אבל השורה התחתונה זה מה שאני אומר, שזה הולך למקום הזה, ונראה לי שזה רק עניין של זמן, שהמערכת תבין שצריך לרדת מהנושא הזה של גיוס בני הישיבות, זה לא הולך, אפשר לעשות, לפתח כל מיני כיוונים.
אולי המפלגות החרדיות גם ייקחו חלק מהדוח הזה, או אפילו גם מפלגת השלטון, הליכוד, שכל הזמן באים אליה בטענות בעניין הזה, יגידו, הנה, הגיע המסקנות, זה כבר לא פרשנים חרדים, זה לא הפוליטיקאים החרדים, אלו מסקנות של ועדה מקצועית, שמוכיחה את העובדה הזו אחת ולתמיד, שנושא הגיוס החרדים הוא כבר לא ריאלי בשנים הבאות במדינת ישראל, ותרדו מהעץ.
וזה הולך לשם,
והם
מבינים את זה, שאין ברירה.
יהודה משי זהב, חבר ועדת נומה, שבדקה את הנתונים הללו, תודה רבה לך.
תודה וכל טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. הפאנל הכי רציני בפוליטיקה, חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות, כל מוצאש בשמונה בערב, כאן בכל חי. מדבר.
פסח למהדרין, כבני מלכים. מלון רויאל ים המלח המפואר מזמין אתכם לחופשה מלכותית בפסח. מופעים ואטרקציות לכל המשפחה, ארוחות שף יוקרתיות, בחשרות מהודרת, ללא חשש קטניות וללא שרויה, בהשגחת הרב בורנשטיין, בריכה נפרדת, שמרטפייה, ספא מפואר, חדרים מפנקים ועוד. הזדרזו, מחירים מיוחדים למזמינים לפני פורים, 08-66-88-501. פסח למאדרין היוקרתי ביותר בישראל, רויאל ים המלח, 08-66-88-501.
קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
לא דמיינתי שזה יפגוש גם אותנו, שגם אצל הבת שלי הקטנה יגלו את המחלה. בשבילכם, המחירה הסינית זו הגרלה שווה. בשבילנו, זה חיים.
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו. חדש מיופלה, עשרות מוצרים חדשים בחשרות מהודרת. לדעת לפרגן לעצמך, יופלה. למאדרים יש תנובה.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורית.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות בהוצאה צוף.
היא חדשה, היא ענקית, היא באשדוד. הצטרפו עכשיו להגרלת המאה על דירת 4 חדרים, 110 מטר חדשה מהקבלן בלב אשדוד, רק ב-55 שקלים לחודש. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר וזוכים בדירת המאה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
ביום ראשון זה מתחיל, 3 ימי חיסול עד הפריט האחרון של תצוגות ועודפים בכל חנויות מחסני חשמל בכל רחבי הארץ.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
בשר תחום טרי אתרה ב-29 שקלים ו-90 אגורות לקילו. גבינה צהובה טרה 200 גרם 7 שקלים ו-90 אגורות. חומוס אחלה 750 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 500 שקלים משלוח ב-10 שקלים.
ותנאי המבצע.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה, החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
ביום ראשון זה מתחיל, 3 ימי חיסול עד הפריט האחרון של תצוגות ועודפים בכל חנויות מחסני חשמל בכל רחבי הארץ.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
יום חמישי הגיע, ואנחנו אחרי שבוע של גם ועדת נומה שחותם את השבוע הזה, גם סיפורי גנץ נתניהו, מימד חמישי ועימותים, אבל בעיקר אנחנו מתעסקים עם המפלגות החרדיות. איך התחושות שלכם ביום חמישי הזה, הרב שווינגר?
אני אומר שמה שמתסכל פה, למרות שהסקרים מנבים למפלגות החרדיות תוצאות לא פחות טובות מהמערכה הקודמת, אתה יודע בסופו של דבר, עוד פעם, אם אנחנו אפילו מאמינים חלקית לסקרים, שהגושים נשארים אותו דבר, ומי שיכריע בסופו של דבר, או שאנחנו כבר יודעים לאיזה כיוון הוא הולך להכריע, זה ליברמן. אז כאן יש תסכול גובר והולך.
אני דווקא קצת פחות מתוסכל מהרשווינגר, ש...
טוב, זה בגלל הגיל.
התסכול שלו נדיר, בדרך כלל הוא כולו שופר אופטימיות
בשביל החיים. ולגופו של עניין.
אבל לגופו של עניין, אני הסתכלתי השבוע על הסאגה שהייתה עם הנחת תפילין, עם הגזירה של רון חולדאי, שהוא אוסר לשים דוכנים.
להעמיד דוכנים להנחת תפילין, בשטח העירוני, כן.
ומה שאני ראיתי, ואני מאמין שרבים מהציבור שמו לב לזה, זה התעוררות, אני חושב אולי חסרת תקדים, של אנשים וראשי ערים ומובילי דעת קהל, ואנשים שהיו רחוקים מנושא של הנחת תפילין כרחוק מזרח עם הערב, שפשוט בזה אחר זה התתלמו ברשתות החברתיות, ודיברו ומחו, ואת רואה איזה סוג של התעוררות, למרות כאילו שאנחנו רואים את ליברמן והתקפות האנטישמיות, ואנטי דתיות, ואנטי חרדיות, ואנטי מסורתיות, אבל אתה רואה שהעם כל כך רחוק מזה, אנשים, אתה יודע, לא משלנו, לא מתקרבים, לא חיזוק, לא קירוב, לא דתיים לאומיים, לא כלום. אנשים הכי רחוקים.
שימן, ההבחנה מדויקת, רק איך זה קשור לשאלה של אבי? תחבר אותנו.
אני אגיד לך, הוא צריך להגיד שעברנו שבוע את ועדת נומה, שהקדוש ברוך הוא יודע מה זה, אני לא, ורואי גנץ וכו'. השבוע שלי תפס אותי הסיפור הזה של התפילים, וההתעוררות האדירה שיש, למרות שאנחנו אוהבים לבכות את המצב.
השאלה אם יש התעוררות כזו, שימן, בתחומים אחרים, נכון שאתה מעלה נקודה חשובה, שהרבה מאוד קהל גם מסורתי וחילוני, פתאום בא וגאה ואומר, אני מניח תפילין, וזה יצר בדיוק הפוך, כמו כל הדברים האלה אגב, גם מנושא בזמנו של ההפרדה, יצר כאלה תגובות, ואני שואל, אנחנו שבוע וחצי,
כן, אבל ההפרדה אתה יכול להגיד, שהחרדים היו שחקנים כאן, היו שחקנים, והחרדים דיברו בעד ונגד, ואז תמכו בהם או לא תמכו בהם, אבל כאן זה היה נטו חילוני, גם הגזרה וגם התגובה, הכל היה, הגיע מהציבור החילוני, התל אביבי, זה שאנחנו הולכים לתפוס אותו כאנטי מסורתי, כאנטי יהודי, ראית את עם ישראל בתפארתו, ואני חושב שיש בזה סוג של אופטימיות, גם לקראת הבחירות, נראה לנו שאנחנו יודעים כבר הכל, והסקרים כבר מספרים את כל הסיפור, ואתה יכול, מכיוון שאני בטוח שכל אחד שלך להצביע, יודע שההצבעה שלו היא על אופייה של מדינת ישראל, אם תהיה מדינה יהודית או לא, יכול להיות שנראה הפתעות שאנחנו לא מצפים להם בשלב הזה.
ממקומות חדשים אתה אומר, זה מה שאומר, הרב שווינגר, עכשיו הבנת, נכון?
אני קצת פסימי, אין לי את האופטימיות ורוח הנאורים הצעירה של שימן. אני די מתוסכל עוד פעם מהסקרים, וגם למשל אם יהיה ליהדות התורה 8-9, ולשס אפילו יהיה 10, עדיין אתה רואה שחסרים 3-4 מנדטים שהם מנקוטים וגורליים, וזה לא אומר שחס וחלילה צריך להוריד את מידת ההתאהבות ולו באחוז, חייבים לעבוד בכל הכוח, ואני חייב לציין עוד עובדה, היום שמעתי איזה שתי פרשנים בכירים שמציעים לגנץ, יותר ויותר לעקוד בנושא הדתי, בנישואים אזרחיים, כולם מתוסכלים גם אצלהם, שלא מצליחים לפרוץ את החומה של ה-31-2, ולא מצליחים לזנב בנתניהו, אז כדרך, איך אומרים, האנטישמים של פעם, הכה ביהודי והצלת רומי, עוד פעם לעקוד בחרדים, עוד פעם להציף את נושאי דת ומדינה, נקווה שלא יצלח להם.
כן, אבל אני חושב שדווקא זה מחדד באמת לכולם, את ההבנה שהמלחמה כאן, ועדרה בבגנץ ילך לכיוון הזה, זה יחדד יותר אצל האנשים שהיו רדומים בבחירות הקודמות.
הוא כבר התחיל ללכת ביומיים האחרונים.
ואז באמת יהיה כאן משאל עם, האם מי להשם ולתורתו ומי לצד השני, ואנחנו יודעים שעם ישראל הוא מדי בתקופה החדשה.
שימן ברייטקופ, הרב יוסף שווינגר, שתהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום,
בשורות
טובות.
תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית להערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי. תודה לכם מאזינים, שבת שלום לכם, להתראות.